גיטין, דף כף א', מתחילים בעזרת השם, דף כף עמוד ב', שורה שמינית מלמטה, במילים ביי רמי בר חמה. בכפר קטן, סמוך לעיר הקודש ירושלים, היה זקן, צדיק, גומל חסדים, שהקים גמח. הוא היה מלווה כסף לכל בני הכפר. כל אחד שהיה מגיע ללוות כסף, הוא היה מוסר בידו שטר. הלווה היה ממלא את השטר, מחתים עליו עדים, ומקבל את הכסף. כך מספר רב יהודה בן בתירא במסכת עדויות, פרק ב', משנה ג'. אביי מנסה להוכיח מהסיפור הזה תשובה לספק שהסתפק בו רמי בר חמה. אישה שכולם יודעים שיש לה לוח עץ, טבלה מעץ שמיועדת לכתיבה, לכתוב עליה דברים. והנה מוצאים את לוח העץ הזה ברשותו של הבעל, וכתוב עליו גט, והבעל רוצה להשתמש עם הלוח הזה, עם הטבלה הזאת, כדי לגרש את האישה. כולם היו מוחזקים באותה טבלה שהיא של האישה. וגט כתוב עליה, והרי היא יוצאה מתחת ידו של הבעל. מהו, האם אנחנו מעמידים שכשהאישה, זה ברור לנו שהאישה היא זו שמסרה את הלוח, את הטבלת עץ הזאת לידי הבעל. אנחנו רק מסתפקים, האם היא עשתה את זה באמת ברצון שלם, בקניין גמור, או שהתייחסה לזה באיזשהו זלזול כזה, כן, כך, תחזיר. היא הרי לא באמת מתכוונת לתת לו, היא יודעת שהיא הולכת לקבל את זה בחזרה. השאלה אם זה נחשב ממש הקניין שהיא הקנתה את הטבלת עץ לבעל, אם היא באמת התכוונה להקנות את זה בלב שלם או לא. ואם לא, היא לא יכולה להתגרש עם הטבלת עץ הזאת, כי התורה אומרת שהבעל נותן גט לאישה ונתן בידה, הוא צריך שתהיה כאן איזושהי נתינה שלו שהוא נותן לה. צריך שיהיה דבר שהוא בבעלותו שהוא נותן לה, אבל אם זה לא שלו, הוא לא יכול לגרש את אשתו עם אותה טבלת עץ. מהו מסתפק רמי בר חמה? מי אמרינן? האם אנחנו אומרים, כן, היא הקנתה לו קניין גמור את אותה טבלה, הקנויי הקנית עלי. או מצד שני אפשר לומר, דילמה לא ידעה להקנויי, כיוון שהיא יודעת שהיא תקבל את זה בחזרה, היא לא באמת יודעת להקנות בצורה שלמה, כי היא יודעת שזה הולך לחזור אליה. אמר אביי, תשמע, בוא ותשמע את הסיפור, עדות שהעיד רבי יהודה בן בתירא, בין שאר העדויות שהוא מעיד שם במשנה מסכת עדויות, אף הוא העיד על כפר קטן שהיה בצד ירושלים, והיה בו זקן אחד, והיה מלווה לכל בני הכפר, וכותב את השטר על נייר שלו בכתב ידו, הוא היה ממלא גם את הפרטים, והאחרים היו חותמים. וכמו לעניין גט, ששטר הגט צריך להיות של הבעל, כך לעניין שטר הלוואה, השטר צריך להיות של הלווה. ואם כן, כאן הזקן שהוא המלווה, הוא זה שנתן את השטר. ובא מעשה לפני חכמים והכשירו. ואם תאמר ש... אדם לא יודע להקנות בלב שלם שטר, כשהוא יודע שהוא יקבל את זה בחזרה, אז עמי הכשירו חכמים. הבינה הרי צריך בהלוואה, כמו שצריך בשטר קניין, שזה יהיה כמו שהתורה אומרת, ספר מקנה, שמי שמקנה בקניין, המוכר, השטר קניין צריך להיות של המוכר, שהוא זה שמקנה. ואותו דבר בעניין הלוואה, הלווה הוא צריך להיות זה שהשטר הוא שלו. שהוא מקנה את השיעבוד בנכסים שלו למלווה, כי הרי אם הוא לא ישלם, אז המלווה יגבה מהנכסים שלו. אז הוא גם מקנה במידה מסוימת, אותו לווה. אז גם כשהוא בא לתת שטר הלוואה, השטר צריך להיות שטר של הלווה, של זה שלקח את הכסף. וכאן, הזקן שנתן את הכסף, נתן את השטר שלו, ובכל זאת, אתה רואה שבא המעשה לפני החכמים, והם הכשירו את השטר הזה, ואם זה נכון שהזקן לא היה מקנה בלב שלם את השטר ללווים, אז אין כאן ספר מקנה, לקה. אל עליו, וכי לא רואים מכאן הוכחה מוחלטת, משום דאמרינן, אנחנו אומרים שאותו זקן הקנויי מקנה לו, הוא מקנה לה, לובים את הנייר בקניין שלם, אף על פי שאין דעתו שהם יעקבו את הנייר אצלם, אלא דעתו שהם יחזירו לו את הנייר מיד, והוא נחשב ספר מקנה, כי זה נחשב קניין גמור. אותו דבר גם בגט, אפשר לומר, אמנם הלוח, הטבלת עץ, הייתה של האישה, היא נתנה את הלוח לבעל בקניין גמור, כדי שיחזיר לה אותו. דוחה הגמרא, אמר רבה, ומהי קושיה? מה אתה מקשה? מה בכלל מסתפק רמי בר חמה? ואתה מנסה להוכיח תשובה לספק שלו מהסיפור שמספר רבי יהודה בן בתירא. דילמה, אולי שם זה שונה. הסיפור עם אותו זקן שני, כי הוא היה חכם בתורה, והוא יודע שהשטר חייב להיות שייך ללווה, ולכן הוא הקנה בקניין שלם. אבל שאר אנשים, אולי הם לא יודעים את זה, והם לא מקנים קניין גמור, קניין שלם, כשהם יודעים שהולכים להחזיר להם את זה מיד. אלא, אמר רבה, הוכחה אחרת, ממשנה במסכת בבא בתרא, מאחה. היה אדם עשיר שהלווה כסף לעני, והוא ביקש מהעני, תביא שטר. הביא לו שטר. יש חתימות של עדים? כן. אז אומר העשיר, אתה יודע, לא תמיד הקדוש ברוך הוא משפיע עליך שפע של מאות. אולי בזמן הפיראון יהיה קשה לך להחזיר. לך לאיזה אדם שיקח ערבות, שאם לא יהיה לך, הוא ישלם. אני רוצה ערב. אז הוא הלך והביא לו ערב. אבל הערב בא לחתום על השטר, הוא רואה שכבר השטר הזה מוכן, כבר יש עליו חתימות של עדים, הכל. הרבע יוצא לאחר חיתום שטרות. והוא פשוט מגיע, אומר בסדר, הוא מוכן לקבל ערבות, אז אחרי החתימות של העדים, הוא כותב, ואני ערב, זהו. המלווה גובה מהערב, בזמן הפיראון, אבל אם הערב אומר לו, תראה, אני מאוד אשמח לשלם, באמת, הייתי סבור שאני אוכל לשלם, אבל בדיוק באותה תקופה, הוציא הוצאות, אולי רפואיות לא צפויות, עד כדי כך שהוא צריך אפילו למכור נכסים, ואין לו כרגע מאיפה לשלם. אז המלווה רוצה ללכת לקונים שקנו את הנכסים, ולנפנף להם בשטר הזה ולהראות להם שהמוכר שלהם ערב בחוב שהוא כעת גובה. ואם כן, הקרקע שלהם משועבדת. אבל הקונים טוענים, בכלל לא שמענו מהערבות הזאת. כי דבר שיש עליו עדים מתפרסם, אבל בזמן חתימת העדים, הערב הזה עדיין לא התחייב, כי הוא חתם אחרי החתימה. לכן, איך אתה רוצה שאנחנו נדע שהיה שיעבוד על הנכס הזה? לא רצינו לקנות נכס שיש עליו שיעבוד. אומרת המשנה שהם צודקים. המלווה גובה רק מנכסים בני חורין. הכוונה נכסים שהם כעת ברשות הערב, אבל הוא לא יכול ללכת לקחת את הנכסים שהוא מכר לאחרים ולהגיד כן, הם היו משועבדים לערבות הזאת. לא, הם לא היו משועבדים. והרי כאן, כשהערב חתם על השטר, הוא כבר היה ביד המלווה. רק שהערב הוסיף ואני ערב. ואז המלווה היה צריך להקנות את השטר לערב, לפני שהערב מוסיף את המילים ואני ערב. כדי שהוא יוכל להתחייב לו בשטר הזה. והערב מחזיר את השטר למלווה. והרי כאן, כשהערב לוקח את השטר בשביל להוסיף ואני ערב, באותו זמן הוא צריך לקנות את השטר. השטר צריך להיות שלו. כדי שהוא יתחייב עם השטר הזה. והרי הערב אחר כך מחזיר את השטר למלווה. אמנם המלווה הזה הוא גומל חסדים, הוא צדיק, אבל לא בטוח שהוא בקי בהלכות, שהוא חכם בתורה. ואף על פי כן אנחנו סומכים שהוא מקנה קניין גמור את השטר לערב, והערב מחזיר את השטר, ואף על פי שכשהוא מקנה לערב, הוא יודע שהערב יחזיר לו, זה קניין גמור, אז רואים שגם שאר אנשים יודעים, כשהם צריכים להקנות, להקנות קניין גמור, אף על פי שזה עתיד לחזור אליהם, כך נאמר גם לעניין גט אישה, שאף על פי שהיא יודעת שהבעל יחזיר לה את הטבלה, כשהיא מקנה, היא מקנה את זה, קניין גמור. דוחה הגמרא, אמר רב אשי, מה הקושיה? מה הראיה? מהמלווה שמקנה את השטר לערב. דילמה גברא שני. מי אמר שאישה יודעת להקנות? אולי האיש דווקא הוא ידע להקנויי. אבל אישה שמה היא לא יודעת שהיא צריכה להקנות לגמרי את הטבלה על הבעל, כיוון שהבעל מחזיר לה את הטבלה מיד כדי לגרש אותה. אלא אמר רב אשי, יש לנו הוכחה גמורה מהכה מדברי המשנה בדף חף ב', שם כתוב דבר מאוד מעניין, האישה כותבת גיטה, את הגט של עצמה, כותבת איך שהבעל כאילו כותב שזה יהיה לה ממנו גט קריטות וכולי וכולי, והיא כותבת את זה לשם עצמה, כאילו היא כותבת את זה לשמה של עצמה, שהיא עתידה להתגרש בזה. ואז היא מקנה את השטר הגט שהיא כתבה בעצמה, מעשה ידיה, לבעל, והבעל מחתים עליו עדים ומגרש אותה עם הגט הזה. אתה רואה מכאן שלא חוששים אולי האישה לא תקנה לבעל לגמרי. אז גם לעניין טבלה אנחנו יודעים בוודאות שהיא תקנה לו לגמרי. יש הלכה נוספת שהמשנה כותבת באותה משנה. הרי כשבעל מגרש את אשתו, הוא לא פשוט שולח אותה בלי שום התחייבויות. הרי הוא צריך לתת לה את הכתובה. כשהוא נותן את הכתובה, אולי הוא לא שילם לה את כל הכתובה, אלא חלק. אז הוא רוצה שהיא תביא לו קבלה על מה שהוא שילם לה. זה נקרא שובר. אז הוא בעצמו, האיש, כותב את שוברו, והיא קונה את זה ומחתימה על זה עדים ומחזירה לו, שאין קיום הגט או השטר שובר אלא בחותמיו. העדים הם מקיימים את השטר. לכן האישה יכולה לכתוב את הגט והבעל יחתים את העדים, והאיש יכול לכתוב את השובר והאישה תחתים עליו את העדים. נמצא אם כן שיש הכרעה בספק של רמי בר חמה, שבעל יכול להשתמש עם לוח עץ של אשתו בשביל לתת לה אותו כשטר גט. אמר רבה, בעל שכתב לה גט לאשתו, ונתנו לאותו גט ביד עבדו הכנעני, וכתב לאישה שטר מתנה עליו, על העבד הכנעני. אז כנעת הוא, היא בפעם אחת קונה את העבד, ובאותו פעם היא מתגרשת בו. שעל ידי העבד היא מתגרשת, העבד הופך להיות העבד שלה, והיא קונה על ידי שהשטר נמצא בידו של העבד, היא קונה את השטר בקניין חצר. כי הרי ההלכה היא חצרו של אדם קונה לו. אדם יכול לקנות חפץ שנמצא בחצרו בקניין חצר, ולא דווקא בחצרו, אלא גם ביד עבדו. ומכיוון שהעבד הזה כבר קנוי לה, והשטר נמצא בידו, אז אפילו אם השטר לא הגיע לידיה, היא מגורשת על ידי זה שהשטר נמצא בידיו של העבד. כי הגט והעבד, היא מקבלת אותם בבת אחת, באים כאחד. שואלת הגמרא, והמאי, איך היא קונה את הגט בקניין חצר? חצר מהלכת היא, הרי העבד יכול ללכת, והדין הוא, חצר מהלכת לא קנה. אי אפשר לקנות בקניין חצר, כשמי שקונים על ידו בקניין חצר, הוא יכול ללכת. וכי תימה, אם תרצה לישב ולומר שמדובר כאן במקרה שהעבד עומד, אבל עצם זה שהוא יכול ללכת, כבר זה נקרא חצר מהלכת. וכמו דבריו שאמר רבה, האמר רבה, כל מקום שאילו היה מהלך לא קנה, אף אם הוא עומד או יושב, גם כן לא קנה. כיוון שהוא יכול ללכת, אי אפשר לקנות על ידו בקניין חצר. ואם כן, איך יכול להיות הלכתה שהבעל נותן לאישה עבד בזמן נתינת הגט, והיא קונה בקניין חצר על ידי העבד, במקרה שהעבד היה קשור, כפות, והוא לא היה יכול ללכת באותו זמן. על ידי זה אפשר להקנות לאישה בקניין חצר. ואמר רב ההלכה דומה, כתב לה גט, ונתנו לאותו גט בחצר שלו, של הבעל, וכתב לה שטר מתנה עליו, על החצר. קנת הוא, היא קונה את החצר, ומתגרשת בו בקניין חצר, היא קונה את הגט שנמצא בחצר. כי החצר והגט באים כאחד. זה נחשב שהיא קיבלה את הגט מיד הבעל, כשהבעל שם את זה בחצר שהוא מקנה לה, ובאותו זמן שהיא קונה היא גם מקבלת את הגט. חצרה וגיטה באים כאחד. ונשאלת השאלה, למה צריך להביא את אותה הלכה שגיטה וחצרה באים כאחד, גם לעניין עבד וגם לעניין קרקע? דהי השמיעינן, אם היינו משמיעים את ההלכה לגבי עבד, והאמין, היינו סבורים לומר, דווקא כשהוא נותן לה עבד, היא מתגרשת בגט שנמצא בידו. אבל כשהוא מקנה לה חצר שיש בגט, הייתי סבור שאומנם מעיקר הדין היא מגורשת, אבל אולי חכמים יגזרו שהיא לא תהיה מגורשת, כדי שלא תצא תקלה. לגזר משום שמה תצא תקלה שהיא תהיה סבורה שהיא מגורשת, במקרה של חצרה הבאה לאחר מכאן. שהבעל ייתן גט בתוך חצר של מישהו אחר, של חברו, ואחר כך האישה תקנה את החצר מאותו חבר, והיא תהיה סבורה שהיא מגורשת. אבל היא בוודאי לא מגורשת, כי הבעל לא נתן לה את הגט, אלא הוא שם את הגט בחצר של מישהו אחר, והיא קיבלה את הגט מכוח אדם אחר. ובמקרה כזה היא בוודאי לא תהיה מגורשת, אבל אם נתיר מקרה שבו הבעל שם את הגט בחצר שלו, והוא מקנה לה את החצר, אם נתיר במקרה הזה שבאמת מעיקר הדין זה גט כשר, אולי יבואו להתיר גם במקרה שהוא ישים את הגט בחצר של מישהו אחר, והייתי לך ותקנה את החצר מאותו אדם, שאז היא באמת לא מגורשת, אבל יבואו להתיר ולומר שמגורשת גם שם. מחדש רבה שלא חוששים לזה, ובאמת כשהוא שם בחצר של חברו היא לא מגורשת, אבל כשהוא שם את זה בחצר של עצמו והוא מקנה לה את החצר ואת הגט, היא כן מגורשת. ולמה לא מספיק לומר את ההלכה הזאת ונדע מעצמנו את הדין של עבד שהוא מקנה את העבד והגט כאחד והיא מגורשת? השמיעינה, אם רב היה משמיע רק את הדין של חצר, הווה אמינא, היינו סבורים, דווקא כשהוא נותן לחצר שיש בה גט היא מגורשת. אבל כשהוא נותן לעבד שיש עליו גט, אז היא מגורשת רק אם הוא קשור. אבל אם תתיר כשהוא קשור, יבואו להתיר גם כשהוא לא קשור. לגזר כפות, שהוא, בעבד כפות שהוא באמת מעיקר הדין חשוב חצר, שזה לא יהיה גט, עתו שמה ייתן לה את הגט בעבד שאינו כפות, שאז היא לא תקנה בקניין החצר, כמה שמלן רבה שלא חוששים לזה, ובאמת בעבד כפות היא מגורשת, ובאינו כפות היא לא מגורשת. שואל אביי, אמר אביי, מכדי, הרי חצר, מניין אנחנו יודעים שאם הבעל נותן את הגט בחצרה של האישה, היא קונה את הגט בקניין החצר והיא מתגרשת. מאיך התרבי, מניין מרבים את זה? ממה שכתוב בתורה, ונתן בידה, מרבים גם את רשותה וחצרה שבכלל ידה. אם כן, כדי שהיא תוכל להתגרש בקניין חצר, הקניין חצר צריך להיות דומה לידה. מה ידעה דעיתה בין מדעתה? שייך שהיא תתגרש בין מרצונה ובין בעל כורחה, גם אם היא לא רוצה לקבל ממנו את הגט. הרי ההלכה היא שגם אם אישה קיבלה גט בעל כורחה, היא מגורשת, שהוא נותן את זה לתוך ידה. אף חצרה, בקניין החצר, גם היה צריך להיות ככה הלכה, דעית בין מדעתה ובין מעל כורחה, שהבעל יוכל לגרש אותה בקניין חצר גם בעל כורחה, כגון בחצר שכבר הייתה שלה, הוא יכול לזרוק את הגט לתוך החצר בעל כורחה. וכאן, כשמדברים שהוא נותן לה מתנה את החצר, הוא יכול לגרש אותה רק מדעתה, אם היא תרצה לקנות את החצר. אז איתה, אז יש את ההלכה הזאת שמגורשת, אבל בעל כורחה הוא לא יכול לגרש אותה, לטה, למה? כי אם היא אומרת, אני לא רוצה לקבל את המתנה, אין הלכה שאפשר לתת מתנה לאדם בעל כורחו. כדי שאדם יקבל מתנה, הוא צריך לרצות. צריך את דעתו, צריך את רצונו. וכאן, בצורה עקיפה, נמצא שהיא מתגרשת רק לרצונה. כי בעצם, היא מתגרשת רק אם החצר היא שלה. והיא יכולה לבחור אם היא רוצה את המתנה או שהיא לא רוצה את המתנה. ואם היא לא תרצה את המתנה, היא לא תהיה מגורשת. ואם אנחנו מדמים קניין חצר לידה, אז אם כן, כמו שידה היא יכולה להתגרש גם בעל כורחה, אז בחצר גם צריך להיות שתהיה אפשרות גם בעל כורחה, אבל במציאות אי אפשר בקניין חצר, כשאתה רוצה להקנות לה את החצר, לגרש אותה בעל כורחה. אז איך אומר רבא שיכול לגרש אותה על ידי שהוא יקנה לה את העבד או את חצרו? כי הרי ברגע שהוא מקנה לה עבד או חצר, זה לא דומה לידה. למה? כי עבד או חצר אפשר לתת רק לרצונה. ידה אפשר לגרש אותה גם בעל כורחה. מתקיף לרב שימי בר אשי, לאביי, איך אתה רוצה לומר שבמקום שאי אפשר לגרש בעל כורחה, אי אפשר לגרש גם מדעתה? והרי כמו שבעל יכול לקחת שליח ולמנות אותו, תיתן את הגט הזה לאשתו, שייתן את הגט הזה לאשתו של הבעל, ואז כשהשליח ייתן את הגט, היא תהיה מגורשת, כאילו שהבעל נתן לה את הגט, היא בעצמה גם כן יכולה למנות שליח, שילך לקבל בשבילה את הגט, וכשהגט יגיע לידי השליח, היא כבר תהיה מגורשת. והרי שליחות לקבלה, דמידעתה איתה, רק מרצונה היא יכולה לשלוח שליח. בעל כורחה לטה, הבעל לא יכול למנות שליח שיקבל את הגט בשביל האישה. רק היא יכולה למנות שליח בשביל לקבל. כל אחד יכול למנות שליח על דבר שהוא בעצמו יכול לעשות. הבעל יכול לתת גט, הוא יכול למנות שליח להולכה, לתת את הגט. האישה יכולה לקבל את הגט, יכולה למנות שליח לקבלה. אבל הבעל לא יכול בעל כורחה של האישה למנות שליח לקבלה. בכל זאת אתה רואה ששליחות ברצונה כן מתגרשת. כאב היא שליח לקבלה, היא מגורשת כשהיא מינתה שליח לקבלה והוא קיבל את הגט מהבעל. הגמרא מעמידה בכל זאת את דבריו של אביי, שדעתו היא שהבעל לא יכול לתת גט בחצר או בידו של העבד הקפות ואז להקנות את החצר או העבד לאישה ותהיה מגורשת. מכיוון שאי אפשר לגרש בצורה כזאת בעל כורחה. והגמרא מבארת למה בשליחות היא כן מתגרשת על ידי שליח שממנה לקבל בשבילה את הגט. הדרך הראשונה שהגמרא מעמידה לפי דעתו של אביי, שיש הבדל בין חצר לבין שליחות. קניין חצר מרבים ממה שהתורה אומרת ונתן בידה, כל דבר, גם רשותה וגם חצרה, הוא בכלל ידה. אז זה צריך להיות דומה ליד. אבל אתו, שליחות, זה שיכולה למנות שליח לקבל בשבילה את הגט, מידה התרבי? זה לא מתרבה מ-ונתן בידה, אלא מזה שהתורה אומרת, ושילחה מביתו, אז מה שכתוב ושילחה דורשים שהוא יכול למנות שליח שייתן לה את הגט. ומה שיש תוספת A, היה מספיק שכתוב ושילח מביתו, כתוב ושילחה מרבים שגם היא יכולה למנות שליח שיקבל בשבילה את הגט. אז מכיוון שדורשים את זה ושילחה, אז אין צורך שזה יהיה דומה לידה. ואומנם ידה הוא יכול לגרש גם בעל כורחה, אבל לידי שליחות באמת יכול להיות שיהיה אופן שהיא תתגרש רק ברצונה כשזה שליח לקבלה. לעומת חצר שלומדים מידה, זה צריך להיות כמו ידה, שידה יכולה להתגרש גם בעל כורחה. אבל פה בחצר או עבד שהוא מקנה לה, בעל כורחה הוא לא יכול להקנות לה, כי קניין, מתנה, אדם יכול לקבל רק ברצון. והיא בעת אימה. אופן שני להעמיד את דעתו של אביי שלא מסכים שאישה מתגרשת במקרה כזה שהבעל נותן את הגט בחצר של עצמו או בידי העבד שלו ואז מקנה לאישה את החצר או את העבד. הוא אומר שזה שונה משליחות. למה? כי שליחות לקבלה נמי אשכחן בעל כורחה. שליחות יכול להיות בעל כורחה, אפילו שליח לקבלה. שכן, אב מקבל גט לביתו קטנה, כמו שהוא שליח לקבלה שלה, בעל כורחה. כך דורשים במסכת כתובות. אז מכיוון שהאבא יכול להיות כמו שליח של ביתו הקטנה או הנערה לקבל בשבילה גט, אפילו בעל כורחה, אז בשליחות לקבלה יש גם מושג ברצונה וגם מושג בעל כורחה, לכן שליחות מועילה. אבל טוען אביי, כשהבעל נותן לה חצר או עבד ועל ידי זה היא קונה את הגט, שזה רק ברצונה מועיל, באופן כזה היא לא תהיה מגורשת לפי דעתו של אביי. במשנה למדנו על מה כותבים גט, אפשר לכתוב על קלף, אפשר לכתוב על נייר, אפשר אפילו לפי דעת חכמים לכתוב על אוכל, ואפילו על אוכל של יונה, העלה של זית. ואפשר גם לכתוב על בעלי חיים, על קרן של פרה והוא נותן לה את הפרה, על יד של עבד ונותן לה את העבד. דבר שיש בו רוח חיים, זה לפי דעת חכמים. רבי יוסי הגלילי חולק, לפי דעתו, לא כותבים גט על אוכלים ולא על דבר שיש בו רוח חיים. בכל מקום חכמים הם אומרים שאפשר לכתוב גט על קרן של פרה ונותן לה את הפרה. אתה לא יכול לקצוץ את הקרן ולתת לה אחרי שכתבת את הגט. וכן, אפשר לכתוב גט על היד של העבד, אבל נותנים את העבד כולו לאישה. שואלת הגמרא, בשלמה מובן למה כשכותבים גט על היד דעבד, צריך לתת את העבד כולו לאישה? כי הרי לא אפשר למקצי, אי אפשר לחתוך את היד מהעבד, אסור לו לחבול בעבד שלו. אלא כשהוא כתב את הגט על הקרן של הפרה, למה אומרת המשנה שצריך להביא לה את הפרה? לקצי שיקצוץ את הקרן שכתוב עליו הגט, ולהתבילה שיביא לה רק את הקרן. מתרצת הגמרא, אמר קרא, התורה אומרת וכתב לה ספר קריטות ומיד אחרי הכתיבה ונתן לה. שמיד אחרי הכתיבה הפעולה הבאה שצריך לעשות זה נתינה. מי שאינו מחוסר אל הכתיבה ומיד אחר כך נתינה. יצא זה שכותב על קרן של פרה שמחוסר אחרי הכתיבה לפני הנתינה גם קציצה. שהוא קוצץ את הקרן ורק אחר כך נתינה. אז הגט פסול. עכשיו מביאה הגמרא את הוויכוח שיש בין חכמים לבין רבי יוסי הגלילי, שחכמים אומרים שאפשר לכתוב גט על אוכלין ועל דבר שיש בו רוח חיים, ורבי יוסי הגלילי אומר אין כותבין לא על דבר שיש בו רוח חיים ולא על האוכלים וכולי. מה הייתה מעד רבי יוסי הגלילי? מניין הוא לומד שגט שכתוב על דבר שיש בו רוח חיים או על אוכלים יהיה פסול? דתניא, ברייתא. הפסוק אומר שאדם מגרש את אשתו וכתב לה ספר קריטות. ספר, הכוונה לקלף. הייתי מדייק ואומר שחייבים לכתוב גט רק על קלף. אין לי אלא ספר. מניין לרבות שאפשר לכתוב גט על כל דבר? תלמוד לומר וכתב לה. היה אפשר לכתוב ונתן ספר קריטות בידה. למה מוסיפה התורה וכתב לה? זה בא לרבות מכל מקום שהוא יכול לכתוב על כל דבר. אם כן, מה תלמוד לומר ספר? מה זה בא למעט? אלא זה בא למעט שזה צריך להיות דווקא דבר שדומה לספר. מה הקלף? ספר הוא דבר שאין בו רוח חיים והוא אינו אוכל. אף כל הדברים שיכולים לכתוב עליהם גט, כפי שריבינו ממה שכתוב וכתב לה, אפשר לכתוב דווקא על דבר שאין בו רוח חיים ואינו אוכל, אבל דבר שיש בו רוח חיים או אוכל, פסולים לכתוב עליהם גט. זה דעת רבי יוסי הגלילי. ורבנן שהם מכשירים לכתוב גט על דבר שיש בו רוח חיים ועל אוכל, מה הם עונים על הדרשה הזו? מתרצת הגמרא. אי כתיב בספר, אם היה כתוב וכתב לה בספר, היה משמע כדי כאמרת שצריך לכתוב על קלף, צריך לכתוב בספר. ואפילו שהתורה ריבתה וכתב לה שיכול לכתוב על כל דבר, מה שכתוב בספר אפשר למעט שזה דווקא דבר שדומה לספר, שאין בו רוח חיים ואינו אוכל. אבל השתא כעת, לכתיב, התורה לא כותבת שכותבים בספר, אלא התורה אומרת לכתוב ספר קריטות. תכתוב את הסיפור של הדברים, של הקריטות, תכתוב שהגט הזה, שהיא מקבלת מהבעל, יהיה בשבילה גט. תכתוב את הספירת הדברים הזאת, לזה הוא דעתה. שיכתוב לסיפור הגירושין בבירור, זה לא הכוונה במה כותבים. המילה ספר לא באה ללמד על מה כותבים. והוא יכול לכתוב את סיפור הקריטות גם על דבר שיש בו רוח חיים וגם על אוכל. לא מעטים מהמילה ספר דווקא דבר שדומה לספר, כי המילה ספר לא באה ללמד על מה כותבים, אלא מה. מה כותבים? נשאלת השאלה, לפי דעת רבנן שהתורה לא ממעטת מספר על מה כותבים, אז למה צריכים לרבות וכתב לה שאפשר לכתוב על כל דבר? אי וכתב לה מאי אבדלי. אף אחד לא מעלה בדעתו שאי אפשר לכתוב על דברים מסוימים. אז יכול להיות שמה שכתוב ונתן ספר קריטות בידה, זה לבד מרבה שאפשר לכתוב על כל דבר. תרץ את הגמרא, מה שכתוב וכתב לה, מבעיה להו, בכתיבה מתגרשת. אישה נקנית בכסף ובשטר ובביה, כמו שנאמר בתחילת מסכת קידושין, אבל קונה את עצמה רק בשטר, בגט, או במיטת הבעל שנהיית אלמנה. בכתיבה היא מתגרשת בשטר ואינה מתגרשת בכסף, על ידי שהוא ייתן לה פרוטה ויאמר לה, הרי את מגורשת לי בפרוטה זו. למה יעלה בדעתנו לומר שהיא מתגרשת בכסף? הרי התורה לא מאפשרת אפשרות כזאת. סלקא דעתא חמינא, היה עולה בדעתנו לומר, כיוון שהפסוק אומר, ויצא מביתו, ואז היא מותרת להינשא לאחרים, הלכה והייתה לאיש אחר. יש עקש בין הגירושין לקידושין שיבואו אחר כך. אולי תדרוש מהעקש הזה, כמו שבאמת דורשים מהעקש הזה הרבה דברים, אולי נדרוש גם עקיש יציאה את הגירושין להוויה לקידושין. מה הוויה? מה הקידושין מקדש בכסף, בפרוטה לפי בית הלל, או בדינר לפי בית שמי? אף יציאה נמי בכסף, אולי יהיה אפשר לגרש אישה בכסף. כמשמע לן וכתב לה, דווקא בכתיבה היא מתגרשת ולא בכסף. ומניין רבי יוסי לומד שלא מקישים שאישה תתגרש בכסף, אידך, נפקא לי, מזה שהתורה הקישה בין המילה ספר למילה קריטות, מזה לומדים, מזה נפקא לי, מספר קריטות, ספר קורתה, רק ספר קריטות, ואין דבר אחר קורתה. ואידך, מה רבנן דורשים מהסמיכות של המילה ספר למילה קריטות? מבעיה לי, הם צריכים את הסמיכות הזאת כדי ללמד שהגט צריך להיות קריטות, ייפרד נא מעליי, ייפרדי נא מעליי, דיינו, שזה יהיה ניתוק הקשר, שלא יהיה איזשהו דבר שמחבר ביניהם אחרי הגט. דבר הקורט בינו לבינה, אבל אם הוא עושה איזשהו תנאי בגירושין, שהיא מחויבת לתנאי הזה לטווח זמן ארוך, בלי גבול, ואם פעם אחת היא תעבור על התנאי, הגט הזה מתבטל, אז יש ביניהם עדיין איזשהו חיבור, הגט הזה מלכתחילה בכלל לא גט. כדתניא, אם אדם אומר לאשתו, הרי זה גיטך על מנת שלעולם לא תשתי יין, או על מנת שלעולם לא תלכי לבית אביך לעולם. אין זה קריטות, כי כל ימי היא קשורה בו. אסור לה לעבור על התנאי. אבל אם הוא אומר לאשתו, הרי זה גיטך על מנת שלא תלכי לבית אביך 30 יום, או על מנת שלא תשתי יין עד 30 יום. הרי זה קריטות. זה דורשים לפי חכמים מזה שיש סמיכות בין המילה ספר למילה קריטות. הספר צריך להיות קריטות מוחלטת. ואידך, מה רבי יוסי, מניין הוא ילמד שהגט חייב להיות בלי תנאים לנצח, בלי תנאים שקושרים אותה אליו לנצח? הוא דורש מזה שהיה מספיק שיהיה כתוב ספר קרת, והתורה כותבת ספר קריטות, ובא לרבות שצריך לכרות לגמרי, שלא יהיה תנאי שמקשר ביניהם. ורבנן לא דורשים את האיתור, לפי דעתם זה שכתוב קריטות, והיה אפשר לכתוב קרט, זה לא נחשב איתור. קרט, קריטות, לא דרשי, ועד כאן, דף כ"א.